ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בשלב זה אין לי שיחה לפרשת בחוקותיי, כי זה היה מחובר עם בהר, אבל פרשת במדבר היא שיחה ארוכה ומורכבת מאוד ומאוד מייצגת. משתומת צריכים ללמוד את הפעמיים. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אין בפרשתנו ואין בספר כולו חוזרים ונזכרים המושגים במדבר סיני באוהל מועד בהר סיני. לערכים אלה שעניינם וקדושתם הם בבחינה של קדושת שעה. הרי עצם העיקרון של מדבר, של אוהל, אלה הם מקומות לא של יישוב קבע. לערכים אלה שעניינם וקדושתם מבחינה של קדושת שעה, אוהל הרעי, מועד זמני, גם בעצם ההצמדה אוהל מועד, יש לצרף את ההוראה על סידור הדגלים ועל החצוצרות שעשה משה, שאף הם שימושם וקדושתם לשעתם בלבד, כך אמרו למשה, לך וכו'. לעומת זאת, קדושת המקדש במקום אשר יבחר היא קדושה לדורות, קדושת עולמים. אנחנו יודעים שאוהל מועד הוא, יש לו כעין דגם זוטה של המקדש, אבל בעצם העיקרון יש הבדל תהומי ביניהם, זה זמני וזה קבוע. ביחסים שבין קדושת שעה לקדושת דורות נחלקו המוראים. דתו של רבי שילפין הדורות משעה, השאלה היא, יש אמנם נקודת גישה, שוויון חלקי בין שעה לדורות, אבל יש גם הבדל תהומי ביניהם, אז האם אפשר בכלל ללמוד זה עם זה? ושמואל סובר שדורות משעה לא ילפינן. אמנם לגבי דידן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כשאתה מדבר נקודתית, אז באמת יש הבדלים. אבל כשאתה מדבר על עצם העיקרון העולה מתוך ההדגשה של שני הדברים האלה, אז אתה יודע שכל אחד באמת הוא ערך לשעה עצמו. ולכן יש שאנו למידים להנהגת דורות ממה שהיה תקף רק לשעתו. ואת השייך לענייני השעה אנו למדים מהוראה לדורות, ויש שאנו מבדילים ביניהם ולא מקישים בין מה שירה לשעתו לבין הנוהג לדורות. דבר זה כבר נתבהר בכמה וכמה פעמים. קדושת שעה אין סוף משמעה שהיא איך שהיא כהונה שהיא פחותה ביסודה הסגולים בגלל עריותה מקדושת דורות. כשאתה אומר קדושת שעה, אז לכאורה אתה כבר במילה שעה אתה כבר מסייג את הקדושה שאיננה תופסת על אבנו דוגמאות מהר סיני וכדומה, אלא אדרבה, זה סברה מאוד אופיינית לו. יש לעיתים שהרחמת סיגובה אין יכולה להתקיים לדורות, והרי היא מסתלקת והולכת, לא מפני שהיא קטנה יותר, לא מפני שהיא חלקית, אלא היא כל כך בעלת עוצמה שאיננה יכולה להישאר באופן קבוע. החיסרון הוא איפה בדרגת המקבלים, שאינם מסוגלים לקרות את עוצמתה של הקדושה בדרך קבע, אבל זה לא מחמת שהקדושה שלה היא פחותה. אמנם, למרות פער זה, מוצאים אנו יחסי גומלין והשפעה הדדית בין קדושת שעה לקדושת דורות. כך יכולה איפה להתפרש מחלוקת רב ושמואל. דעתו של שמואל היא שהפער בין שעה לדורות אינו מאפשר הקשה הדדית. זה כזה פער גדול שבכלל לא שייר בכלל לדבר ביניהם. ואילו רב סבור שאפשרית תלות בין השניים. יותר על כן, במקום שקיים הבדל משמעותי, יש שמתגלה למרות זאת נקודת חיבור. דוגמת הדבר ביחס שבין שבת לימות החול. על שבת נאמר ויקדש אותו, דהיינו אצל המושג קדוש פרוש, יפרישו יבדילו משאר הימים. ואף על פי כן אנו מונים את הימים בלשון ראשון בשבת, שני בשבת. למה? מפני שאנו מבקשים להאציל מקדושת השבת אל ימות החול. כיוצא בדבר בקדושת שבת ומועדות, יש במועדים מיסוד קדושת השבת, ואכן בכמה מקומות נמצא ביחס להם את מושגי השבת והשבתון, ויש בשבת מהשפעת קדושת המועדים. ולכן אף שעניינה של השבת שהיא קביעה וקיימה, זה הרי היסוד הגדול שהיא נתון, וקדושתה אינה תלויה באדם, שהרי קדושת השבת באה לעולם לפני שישראל באה, ובוודאי אבל בגן נצטמים על קידוש היום בדברים כדוגמה וכיסוד של קידוש המועדות על ידי בית הדין. הרי היסוד הגדול של בית הדין, אשר תקרו אותם במועדם, אתם במועדם, וכך למדו חז"ל שקידוש המועדים תלו בבית דין. זאת אומרת שבית דין הוא שקובע. אכן גם בקדושת שבת, נכון הוא שכשנניח נכנסה השבת בלי ספק אחרי בין השמשות וכו', אז קידשו שמיים, אבל האדם יכול לקבל לעצמו תוספת שבת. זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות את עצמו כל היום, אבל הוא יכול זמנים מסוימים לפני כניסת השבת, כשהוא יקבל על את השבת נניח שעתיים לפני השקיעה וכו', אז הוא באמת נמצא, הוא יכול לקדש. היום דבר שכיח בגלל השעון הקיץ, במקום שיש הרבה ילדים וכו' וכו', אז מתפללים ערבית קודם, הספרדים דרך קבע עושים דבר כזה, והם יכולים לקדש, אז קריאת שמע אולי צריכים אחר כך להשלים. אבל זאת אומרת, אדם יכול לעשות בזמן שהוא חול, הוא יכול לעשות אותו קדוש. אז הרי אתה רואה שיש גם בשבת איזה כוח של בני אדם לקדש אותו. כפילות דומה של השווה והשונה מתייחסת גם למושגים העולים בעקבות דברי המדרש בראש פרשתנו. וידבר השם אל משה במדבר סיני. זה שאמר הכתוב, הדור אתם ראו דבר השם, המדבר הייתי לישראל, אלה דברי התוכחה של ירמיהו. יש בכלל אצל ירמיהו זיקה או אזכרות של תקופת המדבר. זכרתי לך חסד נורא, הלך לך אחריי במדבר. זאת אומרת, הוא רואה באור מיוחד את התקופה הזאת. אז כשהוא רוצה לומר דברי תוכחה, הוא אומר, ראו, הדור הזה, אני מדבר על הדור הזה, המדבר הייתי בישראל. האם בתקופת ההליכה במדבר באמת התנהגתי בו במדבר? היה לחם, היה מים, היו כל מיני סגולות של ציביליזציה שסייעו להתגבר על קשיי המדבר. אין הפסוק בתורה ואין הפסוק בנביא משייכים את דבר השם למדבר, לדבר השם אל משה במדבר. אמנם ירמיהו מייחס את הפועל רעו, ראו דבר השם וכיוצא בניב זה במעמד מתן תורה, וכל העם רואים את הקולות. למרות זאת מופיעים בכתובים הביטוי לכו ראו מפעלות אלוהים. פעולת אלוקים במעשה היא בחינה חיצונית, ואדם נקרא לשים ליבו, לראותה ולהתבונן בה. ואילו ראיית הקולות היא בחינה פנימית המתבטאת בדיבור, בדיברה, בדיברות. וידבר השם למשה במדבר סיני. ראייה, בבקשה.
גם רואים את הקולות והמוזיקה.
נכון, האוילום אומר בדרך מבודחת שיש בה אמת, כתוב לא תרצח, לא תנף. אולי זה לא בבב, אולי זה לא. אנחנו מוצאים בכמה מקומות חילופין בין לא ללא, למשל בתהילים קוף למד ב' כתוב שם ימים יוצרו ולא אחד בהם, ויש שם משחק ולא אחד בהם באלף, לא אחד בהם, זאת אומרת שנוצר זמן, ימים יוצרו, אבל הוא אין לו חלק בזמן, ולא אחד בהם בוו, יש לו כן חלק, ויש שם במדרש חלק זה שבת, חלק זה יום כיפור, חלק זה, זאת אומרת, יש זמנים מיוחדים שהקדוש ברוך הוא יש לו יחס אליהם. זאת אומרת שמדרשי חכמים, או אפילו המחבר עצמו של השיר, מצא את המשחק הזה בין לא ולא. אז לא תרצח, לא תנאה וכו' וכו', אולי זה לא בבב. לכן כתוב רואים את הקולות. הם ראו את הקולות, הם ראו שהלא הזה הוא כתוב באלף. אז לא יכולה להיות אפילו הווה אמינה, זה יהיה כתוב בבב. על כל פנים, היסודות הללו של הראייה, ראייה במדבר את דבר השם, הרי היא גילוי יחידאי לשעתו. עובדה היא, לא ידוע לנו אולי ברמזים, שהיו הולכים למדבר כדי לגלות את דבר השם. יש אצל הנזיר רסיסים של מחשבה שהיה מתבודד והיה הולך ממקום יישוב אל המדבר, אולי קצת אפילו אצל בלעם, אבל אין כורח או אין נוהג שכדי לקבל את דבר השם אתה יכול ללכת למדבר. אבל ידבר השם על משה במדבר, זה היה חד תקופתי, וזה לא שונה על עצמו. נכון, אבל לא כתוב אצל אליהו. אליהו גם קיבל נבואה בהר הכרמל, אליהו גם קיבל נבואה כשהוא ערך התמודדויות בנוכחות מאות אנשים. ההתבודדות איננה תנאי בנבואה, על כל פנים לא במדבר. אז רק בגלל סיגובה של קדושת השעה אפשר היה לה להתקיים לדורות, להתקיים לדורות. לעומת זאת עומדת קדושת ראיית המעשים מפעלות אלוקים. בדור אני לא יכול לראות את דבר אלוקים, לשמוע אותו, אלא אני יכול לראות מסקנות מתבקשות. אמנם לעומת השניות של ראייה חיצונית וראייה פנימית, מצינו ברובד עליון יותר בחינה נוספת ביחס כלפי מעלה. לך דומיה תהילה, במובן של דומייתך היא תהילתך. זאת אומרת, עצם השתיקה הזאת, לא דיבור של מעלה, אלא שתיקה של מעלה. ויראה כעין החשמל, כך כתוב במעשה מרכבה של יחזקאל. מהי חשמל? שואלת הגמרא. אנחנו היום מושפעים מהאלקטריסיטי, אבל למעשה באמת בכמה מקומות בספרי הפוסקים שהיו עם תחילת חשמל כתוב שהכוח האלקטרי, כי בכמה, כתוב בגמרא שהיה תינוק אחד שהמעיין בחשמל ויצא אש ושרף אותו. זאת אומרת, חשמל זה מושג הקשור למעשה מרכבה, ושאלו אותו פשוט המודרניים, כי לא היה להם כוח. מי שמקפיד, למשל בכל הכתבים שרבי צבי יהודה כתב, הוא לא כתב את המילה עגבנייה. מה שאוכלים טומטס, כי עגבנייה זה לא שם יפה, זה מלשון לעגוב, זה בגלל תפוח האהבה. כשהמודרנים רצו לשמוע מילה אדומה תפוח, ואמרו זה תפוח האהבה, כל מיני דברים הקשורים לעולם הזה, אז הם הציעו את המילה עגבנייה, ורבי צבי יהודה, כיוון שהיה דייקן, לא ישתמש במילה הזאת. מה פתאום, זה מילה לא יפה, ובכלל לא יגיד מי שאוכל את זה, אז לכן הוא כותב טומטה. היו כאלה שהקבידו לא לכתוב חשמל, כי חשמל זה מושג הקשור למעשה מרכבה, אז היום היה כוח האלקטרי או משהו כגון זה. על כל פנים הגמרא שואלת מהי חשמל. אמר רב יהודה, חיות אש ממללות. תנא, איתים חשות, איתים ממללות. חש שותק, מל מדבר. חשמל זה הסוד של דיבור ושל שתיקה. ובזוהר דרשו, כדיבור הנפי מפום ידי קודש ברוך הוא, חיות אש חשות. בזמן שהוא שומעים את דבר של הקדוש ברוך הוא, הם מיד משתתקות. ובזמנה דשתיק, ובזמן שהם שומעים את השתיקה, חיות אש ממללות. כשהקדוש ברוך הוא מדבר, אף אחד לא יכול לדבר. אבל כשהוא שותק, אז יש אפשרות גם כן לדבר. הרי שלצידה של בחינת הדיבור וידבר השם, עומדת בחינת הדומייה, בחינת הדממה והשתיקה. איך הוא למד פשט בהגות עיונית מיסודות קבליים? אז הוא אמר, כשיש שתיקה אז אתה יכול לדבר. בשורש אחד שבמרכבה, בחשמל, שתולות שתי הוראות נוגדות, חש מל. המלל, המילול, עניינם לדורות, ואילו הגילויים שהם בבחינת חש, שהם בבדירה של שתיקה, גילוי שעות גדולות הן, ואין בהם כדי מסר לאחר גילויים. דהיינו, יש דברים שאתה שותק ולא יכול לדבר. הדיבור מתבטא בעזרת האותיות, ובשפה העברית מתלוות להן נקודות המחיות את האותיות. אתם מרגישים שאנחנו עכשיו גולשים, על כל פנים הוא גולש למה שהיה לו שם בהייד פארק. כשהוא הסתובב בהייד פארק בלונדון, היה הולך מתבודד לבד ולעד, והריש פתאום איזה תפסתו משהו, ואז הוא כתב במשיכה אחת את הספר ריש מילין. זאת אומרת, מה ההוראות שיש לאותיות, ומה ההוראות שיש לנקודות, מה יש לה עוד לטעמים, כל מיני דברים מיוחדים במינם. אז עכשיו הוא מדבר על ניקוד. האחרון במיין הנקודות הוא השווה. ברם שונה הוא שימושו של השווה משאר חבריו. הללו באים להניע את האותיות, קמץ, פתח, שורוק וכו', להשמיע את הדיבור. אתה משמיע את האות, כדי שהאות הזאת תדבר אתה צריך לנקד אותה כדי לדעת איך אתה ממלל אותה. ואילו השווה הוא כאין ממוצע בין המנוקד לשינו מנוקד. אתם שומעים פשט חדש, למה קוראים לזה שווה? שו, הוא לא מדבר מספיק. הוא מלא עוד שווה נע, אז איך שהוא נע, אבל נח לא מדבר. מערכת הניקוד מתאימה את הדיבור, מעניקה לו משמעות קיימת ועומדת, דוגמת הקדושה לדורות. איזה פנורמה הוא תפס בהבדל בין דיבור לבין שווה. הוא אמר הדיבור זה מסר, אבל השווה זה רק לשעתו. ואילו השווה החולף וחומק וכמעט שאינו מתבטא, הוא בדמות קדושה לשעתה, שאין העולם כדאי להשתמש בדרך קבע. זאת אומרת, זה סמל, זה סימון לדברים ש... אני לא יכול לדבר, אומר, גמרנו. הבנתם, אתה לא הבנת, אז לא צריך. בשעתו יש סגולה לשמוע את זה. סידור הדגלים במחנה אשר במדבר, הרי הוא בבחינת קדושת שעה. ודגלו עלי אהבה, כיוון שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, כך אמרו חז"ל, ירדו עמו חב בית אלף מלאכות, מרכבות מלאכים. אתם שומעים שמיד, חבית זה מספר אותיות, 22 אותיות, חבית מלאכים, זאת אומרת ביטויים, אולי לזה הוא עמד, מה הביא את המדרש הזה, אפשרויות של ביטוי. והיו עשויים דגלים דגלים, והם ירדו בצורה מסודרת, בקבוצות, בצורה צבאית. כיוון שראו אותם לישראל שהיו עשויים דגלים, התחילו מתנבים לדגלים. אז ישראל ראו את הגילוי הזה ואמרו, זה גם לא רע, זה יהיה מסדר, זה יהיה יפה, שיהיה כל אחד על מחנהו. אמרו, הלוואי שאנו נשים דגלים כמותם. מיד הקדוש ברוך הוא הראה אהבתו לישראל ואמר למשה, לך עשה אותם דגלים כמו שניתבו. חז"ל בחיצוניות נתפסו פה כאילו לשאלה הפשוטה, ישראל עבדו להר סיני, ראו את הר סיני, הם עומדים לעזוב את הר סיני, מה המתנה שהם מקבלים מהר סיני? אז המשכן זה הר סיני נייד, כך כתוב ברמב"ן. עכשיו מתברר שלא רק המשכן אלא גם עצם סידור המחנה ושמסודרים לפני זה ולאחרי זה, זה מין טקס כזה, זה טקס צבאי, זה מסדר צבאי, וישראל קיבלו אותם. כמו שדיבורים, כמו שהם קשורים לקדושה שעה וקדושה לדורות, כך גם המחנה הזה. קדושת דגלים מופלאה, מופלאה זו, הייתה קדושה לשעתה. עובדה היא שכשנכנסו ישראל לארץ, אז נתפזרו הדגלים. המסדר הזה התפרק, כי כבר לא צריך אותו, כי הוא כבר לא שייך. כשם שקדושת סיני וההתגלות עליו היו לשעתן בלבד, ואף משה רבנו נתקשה בה. זה כזה דבר מיוחד, זה ברק שמבריק ואחר כך נעלם. שעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה אותם דגלים כמו שנתבו, התחיל משה מיצר, אמר, עכשיו עתידה מחלוקת להינתן בין השבטים. ככה, דרום, מזרח, שישי, שלישי, רבע, מה יהיה בו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, מה אכפת לך? אין צריכים לך, אל תחשוש. מעצמם הם מכירים דירתן. למה? שצבעת אביין בידם, איך לשרות בדגלים, איני מחדש עליהם דבר, שכבר יש להם תקסים, דיינו, יש להם כבר סדרי צבא וכו'. שמי יעקב אביהם, כשם שהקיפו את מיטתו, כך יקיפו את המשכן. אז הוא דרש את כל המורכבות הזו של המדרש במסורת מיוחדת במינה של סודות שיש לישראל. למשל, הכלי יקר כותב, מה כל הקריה הומה לדגלים? מה עושים סקנדלים, דגלים, פרשה שלמה עם דגלים, פה דגלים שם? הדגלים זה למעשה דיבור. זה דיבור שיש לו נח, שיש לו שווה, שבקושי אתה יכול לשמוע אותו, ולכן הוא לא יכול להתקיים יותר מאשר תקופת המדבר. כשאמר ירמיהו, הדור אתם ראו, המדבר הייתי לישראל, הוא אומר, במדבר גיליתי להם סודות מופלאים מאוד, סודות שלא יכולים להתקיים בחיים של ציביליזציה נורמלית. שידור הדגלים יסודו בדגם של מלאכי מעלה. עניינם של המלאכים ביחס לעולמנו הוא כקדושת שעה. לכשהם מתגלים הרי הם טסים ונעלמים, חומקים ועוברים. הגיע המלאך, שלחני כעלה השחר. אסור לי להיות יותר מדי זמן. זה ברק, בא הזמן, אני נעלם. זה דבר שאתה יכול לומר אותו בסיטואציה מסוימת, אבל לא לעשות אותו דרך קבע. ומכאן התחבטותו של משה. עכשיו הוא אומר פשט, מה משה הסתפק בדגלים? הכיצד יצליח למקם במציאות הקיימת את השבטים איש על דגלו? הרי אני רואה את חיי הדור, אני רואה את החיים הזורמים, ואתה רוצה שאני אשתול בתוכו יסודות רוחניים זמניים על מקומיים כאלה? אמנם פתיחתו של המדרש בפסוק אשא דעי למרחוק, אז הוא למד פשט, מה פירוש המדרש אומר אשא דעי למרחוק? אני אומר דברים, אומר דעה על מה שאפשר לראות אותו רק מרחוק. ממרחקי הדורות מתגלגלת והולכת מסורת סידור הדגלים. מכוח צוותו של יעקב היא קנתה לאחיזה במציאות ההיסטורית שבמדבר. זאת אומרת, יעקב אבינו גם, יעקב אבינו חי תקופה מסוימת, הלוויה שלו הייתה בפרק זמן יותר קצר. אמר יעקב אבינו, מה שהם מסודרים מסביב למיטה שלי זה דבר הרעי, וזה יהיה גם לתקופת הדגלים, זה יהיה גם למדבר, אבל גם זה יהיה זמני. ויש בה איפה אף בחינה של דורות, שהרי עצם עניינה של צבא היא עברה מדור לדור. יעקב אבינו היה זמני, אבל כשיעקב אבינו אמר, רבותיי, אתם רואים את הסדר הזה, באותו הסדר גם יסודו הדגלים. זאת אומרת שזה דגם, אמנם דגם לשעתו, אבל דגם שאפשר יהיה גם להסתובב עליו גם בעתיד, גם בדורות שיבואו. ומכאן תשובה לצערו של משה. המשה רבנו מצטער, אומר לו הקדוש ברוך הוא, סליחה, אתה באמת רואה דבר זמני, אבל אתה ראית הרי של יעקב שהזמניות הזאת פלשה ועשתה לה מקום גם בהיסטוריה. מה זה צבא? צבא זה, אני אומר לך איך אתה תתנהג בהמשך הדורות, אתה תצווה לבניך ובניך לבניך. אז נכון הוא שיש לו יסוד הרעי, אבל עצם המסירה, עצם העובדה שזה עובר מדור לדור, נותן לזה כבר יסוד יותר קבוע. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תצטער, כי הוא בוחן את הדברים באור קדושת השעה. ואילו הקדוש ברוך הוא אומר, הקדושה הזאת יכולה גם להתקיים לדורות כשהיא חוזרת מפעם לפעם. מקורה של קדושת ישראל שמצא את ביטויה בקדושת הדגלים ובמיקומם סביב למרכז לארון בקדושת יעקב. ישראל אשר בך התפאר, לא כאברהם, דרשת חז"ל, לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ולא כיצחק שיצא ממנו עשיו, אלא ישראל אשר בך התפאר. יעקב הוא ישראל, הסתייע בדרכו למדרגה זו אף בקניית הבכורה מעשיו. וכשנתגלתה הטעות ליצחק, הזדעזע ונפחד ואמר, תאמר שלא עשיתי כשורה, שעשיתי ישנו בכור בכור. כיוון שאמר את בכורתי לקח, עשיו בעצמו אותו כדי התמרמרות מתבטא, אמר יהוד ברחתי. עכשיו העדות של בעל הדין הזאת היא שלמעשה גררה יצחק הזווין שבאמת הוא לא טעה. שלא תאמר אילולי שרימה יעקב באבילו נתן את הברכות. תלמוד לומר גם ברוך יהיה. למה אמר יצחק גם ברוך יהיה? כי פיו של עשיו הכשיל אותו ואמר לא, לפי מה שעשינו את העסקה בינינו, אמר יצחק, לפי זה באמת קיבלת את הברכות בצדק. אף מאבקו של יעקב עם המלאך שרו של עשיו הסתיים בהודעה על הברכות, ויברך אותו שם, ועל כוחו דלו עליהם, לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל. אז אם ישראל הוא זה המנצח, הוא עבדי ישראל אשר בך את פער. למה ישראל אשר בך את פער? מתברר שאתה באמת זכית בברכות על אמת. מעלת הבכורה שזכה ביעקב נמצא בקדושת הבכורה. יש הרי בפרשה יש גם סיפור עם הפדיון של הלווים עם הבכורות, אז איך הוא עלה על הגל כאן. קדושה זו היא טבעית, הוא בא עם לידת הבכור. כי לי כל בכור ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים, הקדש לי כל בכור בישראל באדם ובבהמה, לי יהיו אני השם. העברת הבכורה, העבודת העבודה מהבכורות ונתינתה ללוויים באה לידי פדיון. בן לוי תמורת בכור, ואילו אותם הבכורות שלא נמצא להם בן לוי תמורתם, נתחייבו בפדיון כסף תמורת בכורתם ותפקידם הקדום בעבודת הקורבנות. קדושתם הטבעית של הבכורות יוצאת בפדיון. קדושה זו מסבירה את נוסח הברכה שמקורה בתקנת הגאונים בדבר סדר הפדיון. ברכה שלא נוהגת היום. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידש ובר בימי אמו. דהיינו שהקדושה מתייחסת לתופעת העיבור אשר קידש ובר בימי אמו, זה לא דין בלידה. ומכאן אף קדושת בהמה, קדושתם הטבעית של הבכורים מצא את פדיונה ותמורתה בקידושו של שבט לוי. אמנם חלוקת העבודה ללוויים ולכהנים לא מצאנו דוגמתה אצל הבכורות, אבל כפילות דומה משה הלוי ואהרון הכהן מופיעה בראש פרשתנו. ודבר השם אל משה, שאו את ראש אתה ואהרון. מדוע פקדו גם את משה וגם את אהרון שהם יהיו הפוקדים? עניינה של מערכת שניות זו כך הוא מוסבר. הכישורים והסגולות שבעזרתם מגיעים להישגים מקורם הוא כפול, בטבע ובשכל. ישנם תכונות שיסודם בטבע, הניתן והניחן, קיבלת בחנינה את זה. בולט הדבר אצל בעלי חיים, דוגמת העכביש הטובע את קוריו מבלי שלמד והשכיל בדבר. כן הוא טבעו מאז בריאתו, הוא לא מודע לזה, הוא גם לא ממיר, הוא טובע, זה חלק מהחיים שלו. לעומת זאת ישנם מישגים הנרכשים באמצעות השכל, שאומנם אף הוא מתנת הבורא השכל, אלא שחלקו של האדם בפיתוח עצמאי של כישוריו השכליים ניכר יותר. בעזרת ההבנה וההשכלה הגיע האדם למסגרות, לפסגות הגבוהות ביותר של השגיו. כיוצא בדבר הוא היחס שבין קדושת הבכורות לקדושת שבט לוי. יסודה של קדושת הבכורות הוא כאמור הקדושה הטבעית, ומבחינה זו לא מצינו הבדל בין כהונה ללוויה. ברם מי שזכה שבט לוי בקדושה העילאית על ידי הישגה ומעשה העגל, מתחלקת קדושה זו לשתי בחינות, הכהנים הלוויים, בהתאם למדרגות ולהישגים שנרכשו. בנקודת המוצא שימשו השניים, משה ואהרון, כך היה בחנוכת המשכן וכך לפנינו במפקד, בארגון המחנה ובסיבור הדגלים. משה המשמש בכהונה גדולה כל שבעת ימי המילואים, ובבחינת כהונת שער. בעצם ההגדרה, עובדה היא שמשה לא מוריש את הכהונה לבניו, משה זמני, יש לו קדושת שעה. ואילו כהונתו של אהרון היא לדורות, ומכאן אף נוסח הברכה של הכהנים לדורותיהם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, כל כהן עלה לדוכן, אכל תרומת, אכל מעשר, קיבל ראשית הגז, כל הדברים האלה מברך מכוח הקדושה של אהרון, דיינו זה קדושה לדורות. כל אותם ערכי היסוד בראשית ימי העם נצרכו להרכבה של מעלת קדושת השעה עם נצח קדושת הדורות. מכאן תפקידם המשותף של משה ואהרון במפקד ובדגלים. משה מעניק להם את קדושת השעה, אהרון מעניק להם את קדושת הדורות, ומכאן אף הכפילות של הכהונה והלוויה בסדרי עבודת המקדש. מעלת הקדושה הטבעית הנתונה מאפיינת אף את המלאכים, ומכאן הכינוי חיות הקודש כביטוי לחיות ולחיוניות שיסודם נתון ולא נרכש, הקיים מעצם טבעו ואינו מתווסף. מעלה זו של יצורי מעלה איש הרמוזה בלשון חז"ל על רז נעשה ונשמע, פרשת במדבר תהיה לעולם לפני שבועות, אז איך הוא נכניס לפה גם בכלל שלושת ימי הגבלה. רז נעשה ונשמע שנגלה לישראל בעת מתן תורה, רז שמלאכי השרת חיות הקודם משתמשים בו. מדרגת הקדושה הטבעית הבסיסית היא מדרגתם של מלאכים, עשייה ממושמעת מעצם בריאתם, שהרי הם שלולים מן הבחינה המתווספת. במדרגה הזאת הגיעו ישראל שעה שאמרו נעשה ונשמע, והיא הנרמזת במליצת חז"ל על ההר ככפוי כגיגי, כי אין ביטול הבחירה כפה עליהם, נכונות טבעית לעשייה כמלאכים הנבראים לשם כך. ככה בא בהבלעה פה, אם נעשה ונשמע למה כפה עליהם הר כגיגית, אז הוא אומר כיוון שהוא השתמש רז שמלאכי השרת משתמשים בו, מה יש במלאכי השרת? אין להם בחירה, אלא הם עושים את הדבר כי זה טבעם. ישראל התקרבו במתן תורה כמעט לשלילת הבחירה, וזה הכפייה הזאת, ואז ממילא הם אמרו אנחנו מוכנים לעשות. לבריאת העולם קדמה מחשבתם של ישראל וקדמה התורה, ואף הם יש בהם חוקי הטבע הקבועים שנתגלו בבריאה, ומכאן שבעצם קבלת התורה יש מיסוד החובה והכורח הטבעיים, אלא שמעלת ישראל נתווסף מרכיב נוסף. כתוב בתהילים פיתת אותו יסוד שהגמרא בשבת מסלסלת בו, עלית למרום משה רבינו, שבית השבי, לקחת התורה, לקחת מתנות באדם. העלייה במתן תורה זקנה את ישראל יותר על מדרגות חיות הקודש. במדרגת אדם, לקחת מתנות באדם, זו שיש בה בחירה והחלטה רצונים. ההתעלות של נעשה ונשמע, של כפיית ההר, היא בחינה של קדושת שעה, ואילו דרגת הבחירה האנושית היא יסוד קדושת הדורות הישראלית. אז יש לנו פעם נוספת, אנחנו חזר ליסוד הזה, חד פעמי, קדושת שעה, זה היה במתן תורה, ואחרי שישראל בחרו, אז יש להם את זה דרך קבע. יסוד כפול זה, של קדושת שעה וקדושת דורות, מתייחס אף לקדושת השבת ומקורה. כתוב בספר רזיאל המלאך, דוקטור אברהם ברבר, הגיאוגרף, היחסי של הרב קוק, והוא מספר שהוא היה פעם צריך לדעת איזה מקור למשהו. אגב, כמה פעמים ביאליק בא אצלו, כשביאליק כתב את הפירוש, ביאליק כתב פירוש למשנה, נדמה לי רק על זרעים הצליח לעשות זה, הוא חשב שזה חשוב מאוד, התקשה בדברים, הלך לרב קוק לשאול. בן יהודה, זה סיפר הרב יצחק אריאלי, שישב ולמד אז עם הרב, ובן יהודה נכנס ושאל את הרב איזה פשט באיזה מילה לועזית שמופיע באיזה משנה במקוואות נדמה לי, והרב אמר לו תודה רבה, הלך. על יד הדלת אמר בן יהודה, אולי הגיע הזמן לעשות תשובה? אז הוא אמר אולי. זה היה ביום שישי, ביום ראשון הוא מת, אז כבר דנו אם היה בזה חזרה בתשובה, לא. על כל פנים הוא ענה לכולם. מספר דוקטור ברבר, הוא מספר את זה בספר שלו זיכרונות אב ובנו, שהוא בא פעם בין מינכה למיירים לשאול את הרב איזו שאלה על מקור חזר, והוא אומר, הוא תהיה שם את המאומה הגדולה הייתה, נכנסו, יצאו וכו'. נכנס אל הרב, הרב מסתכל, לא זוכר, לא זוכר. אתה יודע מה? תבדוק בנבואת הילד. שתק והלך, הוא אומר, הוא לא שמע מהספר הזה, הוא אומר, הוא לא יודע כמה רבנים ידעו מה זה נבואת הילד. הלך ומצא את זה שם. הוא הביא דוגמה עד איפה הגיעה הבקיאות שלו. הוא לא מספר כך בלחישה שהרב אוטנר באמריקה ניהל ממלכה גדולה. נתן לו את הישיבה שלו, והיה לו גם את הקבינט שלו, את החדר הייצוגי שלו, והיה שם חדר לפנים חדר. אז פעם אחד מהתלמידים המוקרבים אמר לו, הרב יסביר לי, מה הכפיפות שלו לרב קוק? אז הוא פתח את הדלת הפנימית של החדר הסגור שלו, מלא גדול ספרים, רק בקבלה. אז הוא אמר לו, אתה רואה את כל הספרים? הוא היה בקי בהם. ובזה הוא גמר את הסיפור. זאת אומרת, הוא התפעל מהבקיאות המופלאה. אז פה יש דוגמה, פעם ראשונה שאני החזקתי את הספר הזה, יהיה למלאך, בלי מבוא, בלי, הלכתי לחפש שם, בסוף מצאתי אותו. השם כתוב, העולם מתחילה היה חושש שיש בו ממשות, וטרם בא מוצאי שבת סמוך לערב האור, לפי שעה רגע כמימה להכשיר כמו חשך של לילה. ונראה שכוונת הדברים, איך הוא למד פשט ברזיאל המלאך. לשאלה בדבר הכתוב, הערב, היבוקר יום אחד. הרי בראשית הבריאה היה חושך על פני תאום, ואחר כך בא הצו על האור והיור, מניין איפה הערב החשוך של היום הראשון. זה התחיל מהבוקר של יום א', הכתוב היה ערב, היה ערב זה מה? זה הערב שלפני זה, אז היה כבר חושר, אז היה כבר סדר זמנים, זה היה כנראה מוצאי שבת. אמרתי כבר פעם בשם התפארת שלמה, שלמה החסידים אומרים, זה כתוב במקורות, שסעודה שלישית זה זמן רעב עד רעב, זה זמן מסוגל מאוד. הוא אומר, והיה ערב, והיה בוקר יום אחד, אז מתי עלה במחשבה? עלה במחשבה בסעודה שלישית. זה רצון הרצונות. הזמן של סעודה שלישית זה הזמן שהמחשבה לברוא את העולם נולדת, ולכן זה זמן חיובי. אז כאן הוא התייחס לזה. מניין איפה? כן? על כל פנים קדמה בחינה אור של שבת. הברקה טרום בראשיתית זו של קדושת שבת, יש בה מיסוד קדושת השעה השבתית. הרי השעה הזאת לא חוזרת, יש לנו כבר עולם נברא. משנברא העולם נתקדש היום השביעי בקדושת דורות. שניות זו מסבירה את המחלוקת בגמרא בדבר המהלך במדבר, ואינו יודע אם מתי שבת, אם עונה שישה ימים ומשמר יום אחד, הבאנו כמה פעמים, או משמר יום אחד ומונה שישה. התועה במדבר ואיבד את חשבון הימים, איבד את קשריו עם כלל ישראל ואף עם שבתם של ישראל. הרי שגם אם ימנה שישה ימים וישמור את השביעי, אין ביטחון שיכוון לשבת בראשית. ולכן סברת מן דאמר האחרי, שיתחבר עם המקור הקדום של קדושת שבת, זו שלפני חשבון הזמן, מכוחה של קדושת שעה זו, של אותה שעה שלפני בריאת העולם, ישמור את היממה הראשונה, ואז יתחיל את חשבון השבוע עד שיגיע למקום יישוב. בשם שבת מכונה גם יום טוב ראשון של פסח. וספרתם, הוא עומד הרי כבר בערב סיום ספירת העומר. וספרתם לכם ממוחת השבת, וגם ליום החמישים, ליום הביקורים, יש התייחסות למושג שבת. הרי כתוב עד ממוחת השבת השביעית, ואף השבועות שבינתיים קוראים בשם שבתות, שבע שבתות תמימות תהיינה, ומצווה למימנה יומה ומצווה למימנה שבועה. אמנם יש הבדלים במשמעויות השונות של המושג שבת. ראשיתה של הספירה מתייחסת לקורבן העומר, הבא מן השעורים, והוא מאכל בהמה, ואילו סופם של ימי הספירה מביאים את שתי הלחם שבהם שבאו מהחיטים והם מאכל אדם. המדרגות בדרך למתן תורה עולות משבת לשבת, משבת של מדרגת הבחירה הטבעית. הבהמה אוהבת לאכול שעורים, לא שואלת איך בא, מה בא אוכלת. זה הדרגה הטבעית המלאכית הנתונה לבחינת הבהמה אל שבת במדרגת האדם הבוחר. אדם הוא בהמה תושיע השם, שיתופם המדורג והמלא של שתי בחינות אלו הוא שעושה את שבועות שבתות הספירה לתמימות. תמימות תהיינה שלמות בדרך המתעלה מהבחינה הטבעית אל בחינת האדם. גם שמו של ספר במדבר וגם תוכנו מבליטים את יסוד הארעי שבתולדות ישראל. המדבר בתקופת, כתקופת מעבר, כך גם הדגיש הרמב"ן בהקדמתו לחומה זה. ואין בספר זה במדבר מצוות נוהגות לדורות, זולתי קצת מצוות בענייני קורבנות כמו בפנחס שהתחיל בהם בספר הכהנים ולא נשלם ביורם שם ונשלמה בספר הזה. מעתה עולה השאלה, מהו איפה עניינו של הספר והרועים הרבהים בו בתוך הנצח של רוחניות עם ישראל? הייתי מציע את ספר במדבר לגנוז, לשים, זה לא שייך. נתנו לנו ארבעה חומשים שהם כולם מדברים על נצח, ויש חומש חמישי במדבר שמעצם שמו והגדרתו הוא הרעי. מהו איפה עניינו של הספר והרועים הרבהים בו בתוך הנצח של רוחניות עם ישראל? מנקודת מוצא זו שהרב מצא לה את ניסוחה הלכתי קדושה לשעה, נכון? זה זמן, אבל זמן יש לפעמים שהוא יותר מהדבר הנצחי. קדושה לדורות נתבע כל מהלך הדברים. לנושא זה נזכק הרב כמה וכמה פעמים, הן בשמועות ראייה והן בגרומות אחרים בכתביו. אם תמצאו לו אמר, בעלת הבעיה, יש בעלת הבעיה יסוד אוטוביוגרפי. כל ימיו השתוקק, דיברנו על זה כמה פעמים, כל ימיו השתוקק הרב ושאף לעסוק בנושאי רוח נצחיים. והנה עבודת הרבנות אין בחוץ על הארץ, ויותר מכך בארץ, גזלה ממנו את הפנאי שבזמן ואולי גם את הפנאי שבלב להתעסק במה ששייך לשורש נשמתו. והבאתי פה בסוגריים כמה וכמה דוגמאות. גם בחיים שלו היה לשעה והיה לדורות. הוא ידע שעבודת הרבנות זה לשעה, אבל הוא הרגיש בנצח, ויש שהוא יושב ולומד לבד, זה כולו שעה לדורות. אולם הוא לא הסתפק בתשובה המקובלת על הכרחיותה של עבודת השעה והשתבדותה לצורך הדורות, ובדרך אופיינית הוא העלה את הבעייתיות כולה למישור עליון יותר. קדושת השעה לא זו בלבד שאינה פחותה מהקדושה התדירית, אלא להפוך היא נאצלת ממנה, ומשום כך אין היא יכולה לבוא אלא בדרך ארעית. על ציר זה של שעה ודורות, תוך הדגשת מעלתו של כל כותבו, חרז הרב יסודות רבים בלולים כדרכו מהמקרא, מהגמרא, מהמדרש, ממעשה מרכבה ומתורת הסוד. ולפנינו התייחסות משלימה למה שכתב בראש מילין. ראש מילין שלפנינו זה עיונים במבנה האותיות, בצדים הגרפיים, איך הם מבטאים. והוא הדפיס אותם, הוא הזדרז להדפיס אותם לפני שרב צבי יהודה, רב צבי יהודה לא היה אז באנגליה, שלא יעכב לו מסתום, אם הוא היה, היה מחכה לצנזר את זה וכו'. אגב, גם הרב וגם רב צבי יהודה ייחסו לספר סגולות מיסטיות. היו יהודים שהיו צריכים להתייצב לפני בית המשפט האנגלי שנשמטו מהצבא במלחמת העולם הראשונה, הרב היה נותן לו לך לבית המשפט, קח איתך את הספר הישמעאלי שיהיה איתך, וכמובן זה עזר וכו' וכו'. אני גיליתי והדפיסו את זה לאחרונה שהרב גם המשיך, הוא המשיך את הישמעאלי, דהיינו בספר יש לפנינו א' ב', אחר כך מריה, הרי א' וזה, איך מצטרף דיבור? אתה לוקח א' וב', אב, והוא דיבר על אב, ודיבר על עד, א' ד', זאת אומרת, גם צירופי מילים הם טכניים כביכול, ויש להם גם יסודות רעיוניים עמוקים מאוד, אבל זה נפסק באמצע. נדמה לי שבדורה האחרונה התפיסו את זה. סיפר לי הרב פריימן, שהוא הזדמן לפרדס חנה, היה לו שם אח, וכי דרכו של הרב פריימן הלך לחטט ואין לי כל דבר, נכנס לבית הכנסת ובית הכנסת היה ריק, לא היה בזמן התפילה, אז הוא פתח את הסטנדר של הרב. הרב של פרדס חנה אז היה רב חיים יעקב לוין, בנו הבכור של רב אריה. הוא פתח את הסטנדר וגילה בפנים כתב יד שהרב לוין המשיך לחבר את האותיות בדרך של ריש מילין. הוא לא ירשה לעצמו, הוא גנז את ה... זאת אומרת, הוא סגר את הסטנדר ולא חזר. התגרעתי קצת בילדים שלו, הם לא רוצים לדבר, אני לא... ורבי גם לא רצה לדבר איתי על הנושא הזה. זאת אומרת, מי שהיה לו יחד לדברים האלה, המשיך את הקו הזה. אז הוא ראה בזה גם כן יסוד מיוחד במינו של מדרש האותיות המיוחד הזה. על כל פנים, מפרשנות ראשונים ואחרונים, כך נדון מעמדו של אוהל מועד והמחנה המדוגל לעומת התיישבות הקבע וקדושת בית עולמים. וכאן הבאתי את מה שכבר דיברנו כאן בפעמים בשם הרב דסלר, בחינת הראייה שבהתגלות לעומת ההתבוננות שבמעשה, כך עניינו של החשמל שבמרכבה, תוכנו הפנימי של הניקוד בשווה נח ובשווה נע, כך מעמדה החולף והנפדה של הבכורה הטבעית לעומת השניות הקבועה של הלוויה והכהונה, כך ההדדיות של משה ואהרון העומדים בראש המפקד, וכך מעמדם של המלאכים וחיות הקודש. קריאתה של פרשת במדבר לפני חג השבועות הכניסה למחרוזת של ענייני מתן תורה, שאף ביחס אליה מדגיש הרב את הכפילות של שעה ודורות. ידוע חלקם של דברי בעל שפת אמת בשמות ראיה. לאחרונה נודע לי, יש ספר איגרות של השפת אמת וכו' שהמשפחה הוציאה, ושם כתוב שגאון וצדיק מיקירי ירושלים רצה לחבר פירוש על השפת אמת, והוא דיבר עם הבן של השפת אמת, עם האמרי אמת. אמר האמרי אמת, אבא כתב פירוש ספר שכל אחד יבין בו מה שהוא רוצה. כאילו, אם אתה אומר, אם תכתוב פירוש, אז אתה כאילו קובע שזה הדרך, או אתה מונע מאחרים לדעת אותו. האמרי אמת לא היה מדבר הרבה, אז בשביל אותו יהודי זה היה מספיק, הוא לא כתב את הפירוש. בלחישה יש מסורת בבית גור שאותו גאון וצדיק היה רב קוק. רב קוק אמר לבן של השפת אמת, מה שאני מגלה, אני הייתי כותב פירוש על זה. אמר לו האמרי אמת, סטופ. אז על כל פנים, ההשפעה של השפת אמת, פעם אחת הם נזדמנו בספינה, זאת אומרת באונייה שנסע, חושב בצדיק אולי קצת קודם, הרב קור נסע לאמריקה, והאמרי אמת חזר לטריאסט הביתה. אז וזה היה בפרק הזה, אז התחילו ללמוד ספר במדבר, נדמה לי, והילדים של האמרי אמת לקחו איתם את שפת אמת על ויקרא. הם לא לרסו חשבון שהתעכבו בימות. באו לאבא ואמרו להם, רוצים ללמוד שפת אמת על הפרשה, אבל אין לנו לקחנו. אמר לו האמרי אמת, תלכו לרב קוק. ובאמת היה אצלו. הוא ידע את הדגן, הרב קוק דאג שהוא נוסע באונייה, יהיה לו את השפת אמת גם על הפרשות שהוא עולה וגם על הפרשות שתיגמר לנו באמצע הדרך. אז הוא אומר, תיקחו ממנו, לא יש את הדבר הזה. על כל פנים הייתה לו זיקה עמוקה לדבר הזה. ידוע חלקם של דברי בעל שפת אמת בשמעות ראיה. לפנינו דוגמה מאלפת לעמקה. כנראה בעקבות, זה אני מנסה לומר, בעקבות קטעים שנזכו בשפת אמת. ועוד זאת, ברובי דבריו של בעל שפת אמת על פרשת השבוע שנראו בסעודת שבת על יד השולחן, בה התייחסות מזוויות שונות לענייניה של השבת. לפנינו דוגמה לכך אף במעגל שבשמועות ראיה. בפתיחה באו דברים על היחס שבין שבת ליום טוב כיחס שבין הקבוע הנצחי הבלתי ניתן לשינוי כי אין קדושת שעה לבין הנקבע על ידי בדין אנושי ומשתנה בהתאם להחלטתם, כדוגמת שעה נקבעת על ידי חכמי הדורות. קו המחשבה מתפתל ועובר בצמתים רבים של יצירות הרוח הישראלית ומגיע לנקודת הסיום בשבת של סיני, נקודה שיש בה אב בחינה השבת של אדם כגינוי שבת ליום טוב כדי להבליט את המוחלטות העל דורית. לקראת חתימתה נרמז על מקור קדושת השבת הנאות בנקודה שלפני התהוות השעה. אני מדבר על קדושת שעה, אבל יש, שעה זה כבר מושג של זמן. השעה התחילה והיא ערב. ערב של יום ראשון, הערב של לפני יום ראשון, היה בתוהו ובוהו, היה לפני שהיה עוד זמן. מה היה אז? אולי אז הייתה שבת מוחלטת. רעיון המנצנת במקורות קבליים ובמחשבת החסידות, שבת עולמים המקיפה את שלפני היות היצירה חולפת ועוברת בדורותינו עד למרחבי הנצח של יום שקולוקו שבת. יש שבת אינסופית לפני בריאת העולם, ויש שבת אינסופית בסוף בריאת העולם. אז בסוף אנחנו אומרים ליום שכולו שבת. אז זאת אומרת, אנחנו, זה, בסוף זה יגיע ליום שכולו שבת, אבל זה גם התחיל. זאת אומרת, יש נצח. מקום אחד כתוב באריסטו שהאלוקים שט במרחבי האינסוף וחושב את מחשבתו האינסופית. החשיבה של המחשבה האינסופית לפני בריאת העולם זה שבת, ומה שיהיה בסוף זה שבת. וביני לביני יש שבוע של הבריאה שלנו. אנחנו בבריאה שלנו שמעבירה צבאות מדור לדור יכולים רק לדבר ברמיזה, בחש ובמל, בכן ובלא, לגבי אותה שבת מופלאה שנמצאת לפני הדבר הזה. אז באמת המדבר הזה זה דבר זמני, אבל זה דבר זמני כזה שבגלל גדולתו אתה מדבר עליו רק בצורה של זמנית. שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.